ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום זבחים דף קוף יוד א'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל שתי שורות מסוף העמוד במשנה. לפני שנלמד את המשנה, לפני תשומת ליבנו לשוליים שכתבנו תחת הכותרת נושא באוף, מליקה, שחיטה, פנים, כלומר בפנים או בחוץ. אז נסביר. אוף שהוקדש כקורבן ואו מלקו אותו או שחטו אותו, איפה? או בעזרה בפנים או מחוץ לעזרה, ואחר כך העלו בחוץ, העלו על מזבח בחוץ. מתי יש חיוב? אז אנחנו שוב פעם מדגישים שתי אפשרויות מבחינת פעולה, או מליקה או שחיטה באוף של קודשים, והפעולות האלו איפה התבצעו? או בעזרה או כבר מראש מחוץ לעזרה, ואחר כך העלו את העוף על המזבח בחוץ, העלת חוץ כמו שדיברנו בסוגיות האחרונות. מתי יש חיוב של העלת חוץ ומתי לא? המשנה, וחילקנו את המשנה לשתי בבות, קודם מליקה ומליקה בפנים, מליקה בחוץ, ואחר כך בבא שנייה שממוספר מספר רומאי 2, שחיטה. המשנה, המולק את העוף בפנים והעלה בחוץ, חייב. הוא הקריב על מזבח בחוץ דבר שהיה ראוי להקריב אותו בעזרה, וכידוע ודיברנו על זה רבות בשיעורים האחרונים, שהעלת חוץ מחייב כשהיה מתקבל בפנים. מלק בחוץ והעלה בחוץ פטור, כי מה שהוא העלה בחוץ כבר היה פסול בזה שהוא מלק אותו מראש מחוץ לעזרה. עכשיו עוברים לפעולת השחיטה. השוחט את העוף בפנים והעלה בחוץ פטור. רש"י, שתי שורות מהסוף, השוחט את העוף בפנים פסול ושוב אינו ראוי בפנים, הוא נפסל על ההתחלה, לפיכך פטור על העלאתו בחוץ. רש"י מעלה שאלה שאפשר לכולם לשאול, ואם תאמר ולא כל העולים בחוץ ביציאתן נפסלים ביציאתן, איך בכלל מגיעים להעלת חוץ אם אתה אומר שאין חיוב העלת חוץ אלא דבר שהיה מתקבל בפנים? אבל ברגע שהקורבן, אם מדובר בקודשי קודשים או בכלל קורבנות לפני זריקת דמם, אם קודשי קודשים, אני נדגיש את זה, יוצא מן הזרה, הוא נפסל כבר, אז איך בכלל יש פסול העלאה או חיוב או עבירת העלאה בחוץ? וכן השוחט בחוץ פסול הוא וחייבין העלאתו, איך זה יכול להיות? הטעם רחמנא רביי, אבל העניין שער פסולין מתקבל בפנים בעינן. אז נחזור למשנה, נקרא עוד פעם ממספר אומרי 2. השוחד את העוף, קורבן עוף בפנים, שחיטה הוא בכלל לא ראוי לקורבן עוף, כשמקריבים קורבנות עוף זה רק על ידי מליקה, אז הוא שחט את העוף בפנים ולא בחוץ פטור. כפי שאמרנו, העוף הזה נפסל כבר על ההתחלה, לכן העלאתו בחוץ פטור. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', שחט בחוץ, שחט את העוף, את הקורבן עוף מחוץ לעזרה, והעלה בחוץ חייב. אז אנחנו מגלים מבנה מיוחד אם הופכים את המשנה לטבלה, ובאמת עשינו את זה בשוליים שלנו אצלנו בדפים של הגמרות המסומנות. והמשנה מפרשת את עצמה בצורה הבאה, בכלל כזה: נמצא דרך הכשרו בפנים, פטורו בחוץ. מה זה דרך הכשרו בפנים? מליקה. מליקה בפנים ועלה בחוץ, ראינו שזה חייב. אז דרך הכשרו בפנים, מה אם מולקים בחוץ ומעלים בחוץ? אז מה ראינו? שאם מולקים בחוץ ומעלים בחוץ, זה פטור. אז דרך הכשרו בפנים, דהיינו מליקה, אם עושים את אותו דבר, המליקה בחוץ, זה פותר אותו במהעלת חוץ. דרך הכשרו מבחוץ, פטורו מבפנים. מה זה דרך הכשרו מבחוץ? בעופות חולים, הדרך להכשיר אותם זה על ידי שחיטה. אז אם שוחטים אותו מבחוץ ומעלים בחוץ, זה ראינו חייב. אבל שחיטה בפנים והעלאת חוץ הוא פטור. אז דרך הכשרו מבחוץ, פטורו בפנים. אנחנו תרגמו את זה בשוליים בצורה כזאת, יש לנו כוכבית: אם פעולת פנים, מה זה פעולה? הפעולה זה השחיטה או מליקה. אז אם הפעולה, פעולת פנים, מחייבו, מה זה מחייבו? מחייבו או פוטרו, זה עם בדין העלת חוץ. אז אם פעולת פנים מחייבו, אותו פעולה, אם נעשית בחוץ, פוטרו. כפי שראינו אצל המליקה. פעולת המליקה בפנים מחייב אותו אם הוא מעלה אותו בחוץ. אז אותו פעולה, המליקה, אם היא נעשית בחוץ ואחר כך מעלה אותו בחוץ, הוא פטור. ואם פעולת פנים פוטרו, אותו פעולה אם נעשית בחוץ מחייבו. וראינו את זה אצל השחיטה, שאם אתה עושה שחיטה בפנים ומעלה בחוץ, הוא פטור. אז אותו פעולה, כלומר השחיטה, אם היא נעשית בחוץ ואתה מעלה בחוץ, הוא חייב. נחזור למשנה. רבי שמעון אומר, עכשיו אנחנו נקרא את השורות הבאות של המשנה ונמתין לגמרא לפרש על מה אומר רבי שמעון את דבריו. רבי שמעון אומר: כל שחייבין עליו בחוץ, חייבין על כיוצא בו בפנים שהעלה בחוץ. חוץ מן השוחט בפנים ומעלה בחוץ. אני ממליץ לא לנסות להבין את רבי שמעון ללא קשר להמשך הגמרא. הגמרא כאן שואלת על מה שמוזכר למעלה בשורה שנייה של המשנה, ונקרא את זה עוד פעם: נמצא דרך הכשרו בפנים, פוטרו בחוץ. המילה הכשרו, רש"י, ארבע שורות מראש העמוד בפירושו למשנה, נמצא דרך הכשרו בפנים וכולי, בגמרא פריך הסיפה: דרך הכשרו בחוץ. מה זה הכשרו? חיובו הוא. דעוף קודשים אין לו הכשר בחוץ בשחיטה. והכי בעיה למתני, ככה היה צריך לכתוב, דרך חיובו בחוץ, פטורו בפנים, דרך שחיטה. דרך חיובו בפנים, פטורו בחוץ, מליקה. כגון, כגון שחט בפנים ואלה בחוץ פטור, שחט בחוץ ואלה בחוץ חייב, מלק בפנים ואלה בחוץ חייב, מלק בחוץ ואלה בחוץ פטור. ורש"י ממשיך לתת את הכלל כמו שאנחנו הסברנו מקודם. בכל אופן, מה שכתוב במשנה בשורה שנייה, דרך הכשרו מבחוץ לא מתאים. אין קורבן עוף כשר מבחוץ, אז לכן הגמרא פותח לי מה שלה, היי הכשרו חיובו הוא. לכן הגמרא אומרת, תני לשנות את הגרסה של המשנה או הבנת המשנה לחיובו. רבי שמעון אומר וכולי, וכעת הגמרא תעסוק עד המשנה, כמעט כל העמוד, כל העמוד עד המשנה עם דבריו של רבי שמעון. וזה הזמן, לפני שנתקדם בתוכן טקסט הגמרא, לנצל את המיוחדות של שיטת מפת התלמוד, מבנה סוגיית הגמרא. אז אנחנו רואים הרבה סימונים פה, ובשוליים תחת הכותרת נושא / מבנה, צורת הבית מסמן שלבי בירור בשאלה רבי שמעון איך חכי. אנחנו נשים לב לצורות הבתים. בהתחלה צורה רגילה, בהמשך השפיץ של אותו צורה מושחר. יש גם מספור פה בשלבי ניסיון, מספרים 1 ו-2, השפיצים שם אינם מושחרים, הם הצעות שנדחו. 3, 4, ו-5 אפשר לראות באופן ברור, הבתים האלו השפיץ שלהם מושחר, ואנחנו מציינים שהם אינן נדחות. אנחנו גם נשתמש בהבלטת ביטויים מסוימים עם פס כפול. הביטוי או המילה היי, או המילה הביטוי הקטני, מובלט לאורך הסוגיה עם פס כפול, הם הדחיות. לא נצפה לראות פס כפול מ-3 עד סוף הסוגיה, כי כפי שאמרנו, ההצעות האלו נשארות בלי תיופתה, בלי לדחות אותם. אנחנו גם מבליטים את הביטוי אחי כמר, אם מעוין בכל שלב שרואים את האחי כמר, זה המאמץ של הגמרא לקרוא את המשנה עם הפירוש המחודש. וכל המטרה שוב פעם שלנו זה לפנח איך חכי רבי שמעון. נמשיך בגמרא, רבי שמעון אומר וכולי, איך חכי, על מה שייך דבר של רבי שמעון? אי למה הרשע קאי, וכאן הציטוט מהרשע, המולק עוף בפנים והלה בחוץ, הוא מעלה אותו עוף שנמלק בפנים בזרה, מעלה אותו על מזבח מחוץ לזרה, חייב משום העלת חוץ. מלק בחוץ והלה בחוץ פטור. ואמר לרבי שמעון, כי איך היא דבפנים מחייב, כמו שמליקה בפנים מחייב בהעלת חוץ, שהוא, כשהוא מעלה אותו בחוץ, בחוץ נמי, אם הוא מלק את העוף בחוץ, נמי מחייב אם הוא יעלה על מזבח בחוץ אותו עוף שהוא מלק בחוץ. האם זו כוונת רבי שמעון? במילים פשוטות, להחמיר ולחייב גם במצב שהמליקה הייתה בחוץ והעלאתו אחר כך בחוץ. אם זה הפירוש, כאן הגמרא דוחה, וכאן אתם רואים את הפס הכפול. היי, כל שחייבים עליו בחוץ, מבחינת דברי רבי שמעון, הוא אמר כל שחייבים עליו בחוץ. זה לא יהיה מדויק. כל שחייבים עליו בפנים מבעלי. כפי שההצעה הזאת שהוא אומר את דבריו, לפני שורה ראינו, לפני שתי שורות ראינו, כי רבי שמעון אומר כי איך היא דבפנים חייב, אז היה צריך להיות בדבריו של רבי שמעון כל שחייבים עליו בפנים, אז וכולי, וזה לא מה שכתוב, אלא כי איך היא, אולי כך כוונת רבי שמעון, ששוב פעם הוא הולך על הרשע, ולכן אנחנו סימנו את הקטע הזה כאחד ב', כי אנחנו ממשיכים עם ההצעה שרבי שמעון שייך על הרשע, ומה כוונתו של רבי שמעון? כוונתו הוא בא לומר, ולכי איכי דבחוץ לא מחייב, אם הוא מלק בחוץ ואלה בחוץ, כמו שאמר התנא קמא, כמו שזה לא חייב, בפנים נמי לא מחייב. אז אם הוא מלק בפנים והעלה את העוף בחוץ, גם זה לא יהיה חייב. אז רבי שמעון בא להקי, הגמרא דוחה גם את זה. היי, כל שאין חייבים עליו בחוץ מבעלי, אם הוא בא להקי ולהציג את הדברים בנקודת התחלה של כמו שאין חייבים על מליקת חוץ והעלאתו אך בחוץ, אז תגיד כל שאין חייבים. אבל זה לא מה שרבי שמעון אמר במשנה, הוא אמר כל שחייבים עליו בחוץ. אלא, אז אנחנו עוברים להצעה חדשה, על מה שייך דבריו של רבי שמעון, אלא הסיפא קאי, ציטוט מהמשנה, השוחט, תשימו לב, עד פה דיברנו על הרשע שהדגיש מליקה, הסיפא, ואנחנו הדגשנו את זה גם בסימונים, במספור שלנו, במשנה, הסיפא מתייחס לשחיטה. אז אולי רבי שמעון שייך על הקטע הזה שבמשנה. ואיך איך נאמר במשנה? השוחט עוף בפנים ואלה בחוץ פטור. שחט בחוץ ואלה בחוץ חייב. ויאמר לי רבי שמעון, ובא רבי שמעון להגיב, כי איך היא דבפנים לא מחייב, כמו שהתנא קמא שהוא שחט עוף בפנים, עלה בחוץ הוא לא חייב, בחוץ נמי לא מחייב. וזה אמור להיות רבי שמעון, שאם הוא שחט את עוף קודשים בחוץ ואלה בחוץ גם כן לא יהיה חייב. טוב, הגמרא דוחה. אם זה היה כוונת רבי שמעון, היי, כל שאין חייבים מבעלי, ורבי שמעון לא אמר כך, הוא אמר כל שחייבים, אלא אנחנו ממשיכים עם עוד הצעה בתוך האוקימתא שרבי שמעון הסיפא קאי, אלא כי איכי דבחוץ מחייב. מה זה? הוא שחט בחוץ ולא בחוץ, כמו שזה חייב, כמו שהתנא קמא אמר שזה חייב, בפנים נמי, רבי שמעון בא לומר לנו, בפנים נמי מחייב, אם הוא שחט בפנים את העוף קודשים והלע אותו בחוץ, גם כן זה יהיה חייב. אבל הקטני, המשנה אומרת שזה לא, לא, לא נכון, זה לא כן, לא כן הדברים. כי הקטני חוץ מן השוחט בפנים והמעלה בחוץ, שזה פטור. אמר זעירי, שחיטת לילה בבהמה איקה בינאיו. רבי שמעון ותנא קמא חולקים על נושא חדש, נושא שרש"י מסביר הוא בבחינת חיסורי מחסרה ואחי קטני. אפשר לראות את רש"י לקראת סוף השורות הקצרות, שחיטת לילה בבהמה בפנים והלה בחוץ איקה בינאיו. לילה כמובן זה לא זמן ראוי לשחיטה, ורש"י רק על ההתחלה אומר וחיסוי מחסה מתניתים במלטי דתנא קמא. המשנה הציגה את דבריו של תנא באופן מקוצר, שזה נראה כאילו חסר מילים, ואנחנו נחזור לגמרא. אמרנו, זעירי אמר לנו, שמצב שבו נשחט בהמה בשעות הלילה יהיה הנושא שבו רבי שמעון חולק על התנא קמא ואחי קמר. אז כאן אנחנו קוראים את המשניים מה שהיה חסר. וכן אומר התנא קמא, וכן השוחט בהמה בפנים בלילה והלה בחוץ פטור. שחט בחוץ בלילה והלה בחוץ חייב. שיטה מעניינת, שדווקא אם הוא שחט בהמת קודשים, קורבן, בחוץ בשעות הלילה ומעלה אותו בחוץ, זה כן חייב. כי ברגע ש ברגע שאנחנו מדברים על שחיטת חוץ, זה כבר אין הבחנה בין יום ולילה. שחיטת חוץ הוא כבר עבירה, וזה מופיע ברש"י בשורה הראשונה מתחת לגמרא, שחט בחוץ ואלה בחוץ חייב, ובשחיטת חוץ לא שנה לילה מיום. דה ראוי הוא לבוא אל פתח אוהל מועד למחר ובהלתו נמי חייב, דה כתיב ועליהם תאמר. למדנו ליעל בדף קוף זין עמוד א' שמונה שורות מלמעלה, שהמילה ועליהם תאמר באה לערב דיני העלאה בחוץ עם דיני שחיטה בחוץ. אז אנחנו נחזור לגמרא. בינתיים ראינו את דבריו של התנא קמא בחינת חיסורי מחסרה ואחי קטני, שיש הבדל בין שחיטת בהמת קורבן בפנים בלילה לשחיטת בהמת קורבן בחוץ בלילה, והעלאה אחר כן, אחרי כן. רבי שמעון אומר, רבי שמעון בא להחמיר, כל שחייבין עליו בחוץ, כמו המקרה שמספרנו אותו באות ב', שחט בחוץ בלילה ולא בחוץ חייב, אז כמו שזה חייב, כל, עוד פעם נקרא את המשפט, כל שחייבים עליו בחוץ חייבים על כיוצא בו בפנים ואלה בחוץ. מה זה? מה זה כיוצא בו? שחיטת בהמה בלילה בפנים ואלה בחוץ גם כן חייב. ובנקודה הזאת רבי שמעון מחמיר, כי התנא קמא אמר שחד בימה בלילה בפנים ולה בחוץ, הוא פטור. וממשיך רבי שמעון, חוץ מן השוחט עוף בפנים ולה בחוץ, למרות אף על פי שחייבים על שחיטת עוף בחוץ ולה בחוץ, פה המקביל בפנים יהיה פטור. כלומר, אם הוא שחט עוף בפנים ולה בחוץ, פטור. זה לא תואם לכלל של רבי שמעון, וזה הכוונה שלו בזמן שאומר חוץ מן השוחט עוף וכולי. שעוף יש לו כלל, והקטע של העוף הוא יוצא מן הכלל. וזהו, מבחינת הסבר על מה קי רבי שמעון במשנה, שמענו מזירי הסבר שלו, והוא לא נתקף. אנחנו עוברים למספר 4. רב אמר, קבלה בכלי חול עיקה בינהו, והכי כמר. שוב פעם, בסגנון של חיסורי מחסר והכי קטני. הדברים הבאים, תוספת למה שראינו במשנה. והכי כמר, וכן המקבל בכלי חול, קבלת אדם בכלי שלא קדוש, בפנים, והעלה בחוץ, פטור. המקבל בכלי חול בחוץ והעלה בחוץ, חייב. רש"י מסביר שקבלת דם בכלי חול זה דומה, זה כאילו נשפך אדם על הרצפה. והתנקמה לפי רש"י הוא בעצם רבי יהודה, וקורבן כזה שקיבלו דמו בכלי חול, אם העלו את האיברים על המזבח, רבי יהודה היה אומר תורידו אותם, אם עלו ירדו, ולכן הוא לא בר הקטרה. ולכן אם מעלים אותו בחוץ הוא יהיה פטור. אז זה מה שראינו מבחינת התנקמה, הם קיבלו את הדם בכלי חול בפנים ולא אותו בחוץ, הוא יהיה פטור. זו אינו אותו דבר אם הוא קיבל בכלי חול בחוץ ולא בחוץ, זה חייב. רש"י על הנקודה הזאת לא מרחיב דיבור, לכן אני מציע פירוש משלי, אבל צריכים לבדוק את האמיתות, מה ההבדל בין קבלה בכלי חול בפנים מול קבלה בכלי חול בחוץ. כלי חול בחוץ יש תקדים אצל הבמות. בזמן היתר הבמות כל אחד ואחד היה יכול להקריב קורבן בבמה פרטית. לא היו שם כלי חול, כלי קודש, כל הכלים היו כלים פרטיים, כלים, כלי חול. אז ראינו כלי חול בשימוש, בשירות, דווקא בחוץ, במסגרת היתר הבמות, בזמן היתר הבמות ההיסטורית. אז לכן הוא לא נחשב דבר פסול כשמדובר בכלי חול בחוץ, ולכן התנקמה יגיד שאם הוא מעלה כזה דבר על מזבח, קורבן שקיבלו את דמו בכלי חול בחוץ, זה נחשב העלה רצינית, ולכן הוא חייב מישהו מעלת חוץ. נמשיך בגמרא. רבי שמעון אומר, כל שחייבין עליו בחוץ, כמו שהתנקם עצמו אומר, שאם הקבלת דם היה בכלי חול בחוץ, העלה של כזה דבר מחייב, אז בעל רבי שמעון ואומר על כיוצא בו בפנים ואלו בחוץ גם כן חייב. נקרא את המשפט עוד פעם. כל שחייבים עליו בחוץ חייבים על כיוצא בו בפנים ואלו בחוץ. ובמילים אחרות רבי שמעון מחמיר ואומר שגם אם קבלת הדם הייתה בכלי חול בפנים בעזרה ואחר כך העלו את הקורבן בחוץ, זה גם נחשב העלאה שמחייב. אז הוא אומר לנו כלל שכל, עוד פעם, כל שחייבים בחוץ חייבים על כיוצא בפנים חוץ מן השוחט עוף בפנים ולא בחוץ. שאצל עוף, כפי שהסברנו מקודם, הכלל הזה לא תקף. לפי רבי שמעון הוא ישווה פנים לחוץ בגישתו, אבל כשזה מגיע לעוף אין השוואה פנים בחוץ, כי אצל עוף אם הוא שחט את העוף קודשים בפנים ולא אותו בחוץ הוא יהיה פטור, למרות שאם הוא שחט עוף קודשים בחוץ ולא בחוץ הוא יהיה חייב. אנחנו ממשיכים לגישה חמישית. והשתה דתני אבו דשמואל ברב יצחק המולק עוף בפנים ולא בחוץ חייב, מלק בחוץ ולא בחוץ פטור, ורבי שמעון מחייב. רבי שמעון חתם קאי. רבי שמעון שייך לדינים האלו של מליקה, שוב פעם כאילו חוזרים לנושא של מליקת עוף. תנא קמא חילק בין מליקה בפנים למליקה בחוץ, ועל זה רבי שמעון מחייב. אז רבי שמעון התם קאי ותני, כל שחייבים עליו בפנים ואליו בחוץ חייבים עליו בחוץ. רבי שמעון לא מבחין, כמו שמליקה בפנים ולא בחוץ מביא לידי חיוב, גם מליקה בחוץ והלאה בחוץ הוא חייב משום הלאת חוץ. רשי בדיבור מתחיל והשתה דתני אבו דשמואל דרבי שמעון מחייב המלאק בחוץ ולא בחוץ, כאילו בניגוד לתנא קמא. תני במלכי דרבי שמעון במתניתין, נשנה את הגרסה של רבי שמעון במשנה. אצלנו במשנה כתוב רבי שמעון כל שחייבים עליו בחוץ, אז התיקון הוא כל שחייבים עליו בפנים, כן? זה שונה ממה שאצלנו במשנה כל שחייבים עליו בחוץ. אז אנחנו נתקן לאור הברייתא שהביא אבו דשמואל ונגרוס במשנה כל ש... אנחנו ממשיכים ברשי, כל שחייבים עליו בפנים כגון המולק בפנים ומלא בחוץ חייבים עליו בחוץ. כלומר אם הוא מלק בחוץ ומלא בחוץ גם חייב. ודקטני סייפה, אצלנו במשנה כתוב חוץ מן השוחט בפנים ומלא בחוץ, הדיוקה קאי דאיקה למידק ממילתא דרבי שמעון, היה ניתן לדייק מדבריו של רבי שמעון הכל שאין חייבים עליו בפנים והלאה בחוץ, כגון קודשים פסולים שלא היה פסולם בקודש, כגון הרובע והנרבה וכו', ראינו רשימה כזאת בעבר, הם דברים שנפסלו לפני הגעתם לבית המקדש, זה נקרא כל שאין אין פסולן בקודש, וניתן לתאר אותם כדברים ש הוא לא היה חייבים עליו בפנים ולא בחוץ. למה? למה אין חיוב הלת חוץ על כאילו דברים? אם הוא שחט בהימת קודש שנרבה. אז כזה דבר לא חייב. אם הוא שחט אותו בפנים ולא אותו בחוץ, הוא לא חייב. על כאילו דברים, אגב, אנחנו אומרים, אם עלו, ירדו. אז אין חייבים עליהם אם שחטן בחוץ ולן בחוץ. השחיטתן לא מחייב. אם הוא שחט בהימת קורבן שנרבה, אז אין כאן איסור שחיטת חוץ. למה? זה לא קרינה ולא שייך על כזה דבר הפסוק שמלמד על האיסור חוץ ואל פתח אוהל מועד לא הביאו. כי על כזה דבר שהיה ראוי להביא לפתח אוהל מועד ואתה לא הבאת, על זה אנחנו מחייבים אם הוא שוחט אותו בחוץ. כזה דבר בהמה שנרבעה לא היה אמור לבוא לפתח אוהל מועד מלכתחילה. והלעתן מהחטאתי, ולחייב על העלת כאילו דברים, מאיפה היה הווה מינה? תהלו קרינה בינמי אל פתח מועד לא יביאנו. לא שייך איסור הלה על כאילו דברים שפסולן לא היה בקודש אלא מלפני כן. חוץ מן השוחט עוף בפנים, וכאן אנחנו מסבירים את המשפט הסופי שבמשנה, מה שנאמר במשנה, חוץ מן העוף, מן השוחט עוף בפנים ולא בחוץ, שאף הפי שפטור על הלאתו בחוץ, חייבים על כיוצא בו בשוחט בחוץ ולא בחוץ, בשונה ממה שדייקנו והסברנו לגבי אלו שהקודשים הפסולים שלא היה פסולם בקודש. הכלל שנאמר שם שבאמת משווה פנים לחוץ לא נכון בעניין שחיטת עוף. כי בעניין שחיטת עוף אנחנו כן מחלקים בין עוף שנשחט בפנים ואחר כך לה בחוץ, שעל זה אנחנו פותרים. רש"י אומר שאף הפי שפטור על אותו בחוץ, חייבים על כיוצא בו בשוחט בחוץ ולא בחוץ. דהיתרבי ליאל שחיטתו מאו אשר ישחט ועלתו מבעליהם תאמר. במקרה הזה של שחיטת עוף קודשים בחוץ ועלתו בחוץ, יש פסוקים שמחייבים, למרות ששחיטת עוף בפנים ולא בחוץ לא חייב. אז אנחנו חוזרים למשנה החדשה. בצד יש לנו נושא סלש מבנה, מופיע פה צורת הרגש. קבלת דם חטאת בכוס אחד, או במקרה של קבלת הדם בשני כוסות. מתנות דם בפנים או בחוץ הם הנתונים שמופיעים פה במשנה. המשנה: חטאת שקיבל דמה בכוס אחד. בעוד שורה אנחנו נתייחס לאותו דבר שקורבן חטאת עבר קבלת הדם בשתי כוסות. אז כעת הוא קיבל את דם החטאת בכוס אחד, נתן בחוץ וחזר ונתן בפנים. אנחנו מדברים על מתנות הדם. התחיל במתנות דם בחוץ ואחר כך בזלה בפנים וחזר ונתן בחוץ. חייב. הדוגמה הראשונה פשוט, הוא התחיל כבר על ההתחלה על חוץ, זה נקרא הקרבת חוץ, זה חייב. המקרה השני הוא נגיד יותר מעניין, הוא קודם עשה בפנים, כאילו הוא נתן מתנת דם חטאת בעזרה, ובעצם בזה הוא יצא חובתו של מתנות הדם, ואז חזר ונתן בחוץ. מה הוא נותן בחוץ? הוא נותן שיריים. ובכל זאת חייב, הוא חייב על מתנות, על שפיכת שיריים בחוץ. זה הגמרא תגיד אחר כך שזה שיטת רבי נחמיה. זה ראינו בשיעור הקודם, שהוא בדעה ששיריים מעכבים. אז מאחר שהם מעכבים את הקורבן, הם חלק אינטגרלי בחובת הקורבן, אז אם עושים את זה בחוץ, זה מחייב. והמשנה מנמקת את את העובדה ששני המקרים האלו מחייבים בקטע הזה שהוא נתן בחוץ. לא משנה אם זה היה התחלה או אחר כך, הוא חייב שכולו ראוי לבוא בפנים. וזה הכלל שראינו, ואנחנו חוזרים ורואים אותו באורך כל הסוגיה בעניין הקרבת חוץ, העלת חוץ. זה רק אם הדבר שנעשה היה ראוי להיות בפנים. קיבל דמה בשתי כוסות. שוב פעם, הוא שחט חטאת, קורבן חטאת, וכאן הוא קיבל את הדם בשתי כוסות. נתן שניהם בפנים, פטור. אין פה חידוש, זה כתוב פה כמבוא להמשך. שניהם בחוץ, חייב. אחד בפנים, כוס אחד בפנים, ואחד, והכוס השני, אחר כך, כאן הסדר הוא חשוב, ואחד בחוץ, פטור. ואנחנו נציין שזה פטור אפילו לפי רבי נחמיה. ההסבר לזה, העומק לזה, אנחנו נצטרך להמתין בגמרא להבין למה זה פטור. הרי אם כל אדם התקבל בכוס אחד, אז המתנה השנייה בחוץ היה מחייב. אבל פה האדם התקבל בשתי כוסות, אז הכוס הראשון שנעשה בפנים הופך את הכוס השני להיות מה שנקרא לא רלוונטי. ולכן זה שהוא לקח את הכוס השני ועשה מתנות דם ממנו בחוץ, פטור. אנחנו מנסים לרמוז על ההסבר שבעזרת השם נראה בהמשך. רק נחזור על הרמז. הכוס הראשון הופך את הכוס השני להיות לא רלוונטי. נמשיך במשנה. אחד בחוץ ואחד בפנים. שוב פעם, הוא קיבל את הדם בשתי כוסות. הכוס הראשון הוא עשה ממנו מתנות דם בחוץ. זה כבר על ההתחלה הוא מתחייב. ואחד בפנים, הכוס השני הוא נתן בעזרה, על המזבח שעומד בעזרה, חייב על החיצון, והפנימי מחפר. דבר מעניין, שנכון שיש פה עבירה, זה מהכוס הראשון, אבל הכוס השני הוא לא נהפך להיות לא רלוונטי, הוא מאוד רלוונטי, וזה מעניק לבעלים כפרה. למה הדבר דומה? למפריש חטאתו ועבדה והפריש אחרת תחתיה, ואחר כך נמצאת הראשונה. אז יש לנו שתי חטאות והרי שתי נמדות. שחט שתיהן בפנים, פטור. שתיהן בחוץ, חייב. אחת בפנים ואחת בחוץ, פטור. תשימו לב על ההקבלה בין זה למה שנאמר בעניין קבלת אדם בשתי כוסות. אם היה אחד בפנים בשתי הכוסות ואחד בחוץ, פטור. גם פה הוא שחט את החטאת הראשון, זה העניק לו כפרה, והשני הפך להיות לא רלוונטי לגבי חיוב חוץ, ולכן אותו חטאת שני שנשחט בחוץ, פטור. אחד בחוץ ואחד בפנים, חייב על החיצונה, הראשון שנשחט היה אמור להיות החטאת שלו, והוא עשה אותו בחוץ, אז הוא חייב על שחיטת חוץ, והפנימית מחפרת. החטאת השני שנשאר והוא שחט אותו בפנים, זה עבורו חטאת מועילה. הגמרא תדון מה במשל להוסיף לי על מה שכבר שנוי בדין שתי כוסות. ממשיך המשנה בדוגמה שהוא שחט את שניהם בפנים. אנחנו ממשיכים, כשם שדמה פותר את בשרה, כך היא פותרת את בשר חברתה. אז המתנות דם של החטאת הראשון פותרת את הבשר ומתיר אותה באכילה של הראשון וגם של השני. מה הכוונה פותר? אז רשי מדבר על פותר מאיסור מעילה. קודשי קודשים, כידוע, לפני זריקת הדם קיים איסור מעילה, אסור להנות מהם הנאה פרטית. אז רשי חמש שורות מהסוף, כשם שדמה פותר את בשרה מן המעילה, דזריקת דם מוציאה בשר קודשי קודשים מן המעילה, דהיה בה שעת היתר לכהנים. זה הנקודה הקריטית בענייני מעילה. ברגע שקורבן מגיע לשלב של היתר לכהנים, אז נמחק או נגמר האיסור מעילה, אין מעילה מהנקודה הזאת ועלה. כך היא המתנות דם של הראשון פותרת את בשר חברתה, ואף על פי שפסולה, למרות שהחטאת השני הוא קורבן פסול, אבל מעילה אין בה, והשחת שתיהם בפנים קאי. אנחנו הוספנו את זה כשקראנו את זה במשנה, זה שייך למקרה שהוא שחת את שניהם, שתי החטאות בפנים. ואשמינן דאיכה דמונח בכוסות וקידם וזרק את דם האחת, פותרת את חברתה מן המעילה, משום חטאת שכיפו בעליה. החטאת השני כעת הוא בגדר חטאת שמה שהבעלים כבר השיגו כפרתן. דקיימלן חטאות המתות, ויש רשימה של חטאות שהם נידונים למוות, החטאות האלו, הבהמות האלו. אז אנחנו אומרים עליהם לא נהנים ולא מועלים, אבל משום שחוטי חוץ לא יצטריך עלי, אין צורך ללמד דין שחוטי חוץ על הבהמה השנייה. דקמן דקטלינו דמי ולט בהו מעילה, כאילו הבהמה נחנק. שוב פעם, כי אנחנו מדברים על הבהמה השנייה, זאת אומרת בעלים כבר השיגו כפרתן. כדמינו בשמיתה כמיתה, קודשים שמתו יצאו מידי מעילה. ואז אנחנו אומרים פה שמאחר שהחטאת השני נידון למוות, מה שקורה לו הוא כאילו הוא מת, אפילו אם הוא נשחט, אפילו אם הוא נשחט בחוץ, הוא נידון למוות, ולכן אין איסור חוץ. ואגב גרר הנס ואחה, איידי דנקת שחיטת חוץ, אז מובא הדוגמה הזאת, הדין הזה בסוף המשנה. אנחנו כעת עוברים לדף קוף יוד בית עמוד א'. בשלמה אנחנו מתייחסים למקרה הראשון במשנה, מספר רומאי 1 א'. אז בשלמה שיש חיוב במקרה שהוא נתן את מתנות הדם קודם בחוץ וחזר ונתן בפנים, שכולו ראוי לבוא בפנים. הדם הזה שהוא קיבל בכוס אחד, כל הדם הזה היה ראוי לזרוק את כל הזריקות הדם בפנים. אז לפי הכלל הידוע שכל שראוי בפנים והוא עשאו בחוץ חייב, אבל בפנים וחזר ונתן בחוץ, אם הוא קודם נתן מתנות הדם בפנים, אז בכך הוא בעצם יצא ידי חובתו, ואז הוא המשיך לתת מתנות דם בחוץ. המשנה קבע שהוא חייב, ולמה? שיריים נינו, למה שיהיה חייב? הגמונה אמרי אמני רבי נחמיה אי, דאמר שירי אדם שכיוון בחוץ חייב. זו שיטת רבי נחמיה. ואנחנו, כפי שהזכרנו מקודם, ראינו שיש דעה, וראינו בשיעור הקודם שרבי נחמיה, כפי שרבי יוחנן לימד אז, הוא בדעה ששיריים מעקבים, לכן שיריים שהקליבה בחוץ חייב. שואלת רמה, אי רבי נחמיה, אם המשנה שלנו הוא בעצם שיטת רבי נחמיה עם הסיפה, כי בעיר דמה בשני כוסות נתן שניהם בפנים פטור, אמרנו שזה פשוט, שניהם בחוץ חייב, אחד בפנים ואחד בחוץ פטור. ואמר רבי נחמיה שירי דם שקריבם בחוץ חייב. יש פה מה שנראה כשיריים, הכוס השני הוא נתן, הוא גמר מתנות הדם בפנים, בסדר, אז מה הגדרה של הכוס השני? שיריים. ואם אתה צודק, למה כתוב פה שהכוס השני שהוא נתן בחוץ הוא פטור? הגמרא עונה, סיפה הטען לתנקמה דרבי אלעזר ברבי שמעון, דאמר כוס עושה דיחוי לחברו. כשמדובר בקבלת דם בשני כוסות, המתנות דם שאתה נותן מכוס הראשון הופך את הכוס השני להיות דחוי, ומה שמוגדר כדחוי הוא, אנחנו הגדרנו אותו מקודם בביטוי לא רלוונטי. אם לא רלוונטי, אז אין איסור חוץ ששייך עליו. אז יש כאן הבדל בביטויים. כוס שני הוא לא נקרא שיריים, הוא נדחה, ודבר שנדחה דינו להישפך בעמה, זה הערוץ שמביאה מן הזרה החוצה דברים נוזלים שנפסלו. למה הדבר דומה? למפריש חטאתו והיא עבדה, ופריש אחרת תחתיה, ואחר כך נמצאת הראשונה. אז המשנה הביאה משל או דוגמה כדי לבאר או להסביר את מה שקדם לו בעניין קבלת אדם בשתי כוסות. הגמרא שואלת, למה הדבר דומה? למה לי? מה אני צריך את ההמשך הזה, הקטע הזה של המשנה שמתאר שתי חטאות? אנחנו נקרא עוד קצת בגמרא, ואחר כך נעזר ברשי להסבר מלא. אז הגמרא עונה, המשנה שהזכירה את שתי החטאות בעקבות הדין של שתי כוסות, אז המשנה המני רבי היא תימר עבודה בשעת הפרשה מתה. האדם שהפריש קורבן חטאת ולפני שהוא הספיק להביא אותו בבית המקדש נאבד, ואז הוא הפריש קורבן חטאת שני לצורכו. איפה הראשון? הוא עבודה באותו שעה שהוא הפריש את השני. אחר כך הוא מצא את הראשון, אז הוא בוחר אחד שיהיה החטאת שלו. מה עם השני? אז רבי אומר שהעבודה בשעת הפרשה מתה, היא נידונה למוות, לא לשחיטה, לא לקורבן, אלא מתה. והכי כמר תאמה דעבדה, למה הוא פטור על שחיטת השני בחוץ? כפי שראינו במשנה שלוש שורות מסוף עמוד הקודם באמצע השורה, אחת בפנים ואחת בחוץ פטור. למה הוא חייב על שחיטת הקחתת השני בחוץ? אז אחי כמר תאמה דעבדה, הפריש שתי חטאות לאחריות, זה כבר מקרה אחר, זה לא עניין של שתי חטאות בגלל שנאבד ואחר כך נמצא, אלא על התחלה הבן אדם הפריש שתי חטאות לאחריות. מה זה לאחריות? שאם קורה משהו לראשון אז יש לו ספר, יש לו את השני שהוא ישתמש בו. אז המקרה הזה שיפוי שתי חטאות לחיות, חדה מיני הוא זה שהוא לא ישתמש בו. אם לא קורה שום דבר אז יש אחד שלא ישתמש בו, אז חדה מיני הוא מעיקרה עולה היא. ואם השני נשחט בחוץ במקרה כזה שהוא יפוי שתיים אחד החיות, הוא יהיה חייב על חוץ. וכנבונה אמריו דיום אבונה אמריו, אשם שניתק לרעיה, זה דוגמה של אשם שהבעלים לא היו להם צורך בו, אז דינו לראות עד שיפו במום, והוא לא המתין עד המום. אז זה אשם שניתק, שקיבל פסק דין לראות ושחטו סתם, קשיר לעולה. ואיך זה מתקשר אלינו? אם דבר קשר נחשב קשר לעולה, אז אם שוחטים אותו בחוץ יהיה חיוב חוץ, עבירה של הקרבת חוץ. כעת אנחנו נחזור לרשי להסביר את השורות האלו. הרי במשנה ראינו את הדין של קבלת דם החטאת בשתי כוסות, והדין בבחינת איסור חוץ תלוי על סדר המתנות דם, איזה כוס, איפה ניתן כוס הראשון, איפה ניתן כוס השני. ועל זה הובא משל של שתי חטאות בזמן שהוא הפריש חטאת ועבדה והפריש אחר את הפתרה. ושאלנו מה הצורך לאותו משל, ואז אמרנו שהמשנה שלנו הוא עליבא דרבי, ומזה דייקנו שרק במקרה שעבודה בשעת הפרשה, ואומרים שהקורבן השני, החטאת השני מתה, אז על מקרה כזה אם הוא שחט את הראשון בפנים והשני בחוץ הוא פטור, כי הוא נחשב מת כבר. אבל מכאן יש לנו לדייק במקרה שהוא יפריש שתי חטאות מראש לאחריות. אמרנו שיש עלינו ללמוד את הרשי. מי למה הדבר דומה? למי הלכתה דמינו את המקרה של שתי כוסות למקרה של החטאות? ומי גמר מינה? ומה אנחנו לומדים מזה? המני, רש"י ממשיך, המני רבי, היא דאמר במסכת תמורה, עבודה בשעת הפרשה מתה כחטאת שכיפו בעליה, דקיימה לן דאז לה למיטה. אדם ש קיבל השיג כפרתו מקורבן חטאת ונשאר לו החטאת השני שהוא לא היה צריך לו כי הוא כבר התכפר, אז אותו חטאת שהוא לא צריך לו נידונת למוות. אפילו לא הייתה ראשונה עבודה בשעה שמתכפר בשנייה, אלא בשעת הפרשה. החטאת הראשון הייתה עבודה רק בזמן שהוא רק בשעה שהוא הפריש את השני, כי הוא לא מצא את הראשון אז הפריש שני, והוא מצא את הראשון ועדיין לא התכפר, בכל זאת הוא מוגדר בסופו של דבר כחטאת שכיפו בעליה, כי אחרי שהוא בוחר להשתמש באחד, השני הוא כזה. ומשהפריש זו תחתיה, אחרי שהוא הפריש את השני, נמצאת הראשון שנאבד נמצא. קיימלן בא, דאם נתכפר באחת מהם, שנייה מתה. והכי כמה תנא דמתניתין, תמה דעבדה. כלומר, זו שהופרשה, החטאת השני שהופרשה על ידי עיבוד חברתה, בגלל הנסיבות האלו, הוא תכי שוחד אחד מהם בחוץ, אחר שקרבה חברתה פטור. סדר הדברים, הוא שחט קורבן חטאת אחד בפנים, כשהוא ניגש לקורבן השני, אחד השני, הוא הביא אותו החוצה ושחט אותו שם, יהיה פטור. למה? דדמיה לקוס דחוי, משום אנחנו משווים את המקרה הזה של החטאות לקוס השני. זאת אומרת, החטאת השני, שהוא שחט בחוץ, הוא דומה לקוס השני שבא אחרי שהוא כבר נתן את המתנות דם של החטאת שלו מהקוס הראשון. הסברנו שהקוס השני נהיה דחוי. משום דקירה בי סבירה לידי, אמר למי תעז לה? הדין שאמרנו מקודם שעבודה בשעת הפרשה למי תעז לה זה שיטת רבי. אם זה למי תעז לה זה כמו הקוס השני שפשוט נדחה, הפך להיות לא רלוונטי, ולכן אין איסור חוץ שחל עליו. אבל המפריש שתי חטאות לאחריות מעיקרה, כבר התחלה הוא הפריש שתי חטאות, אחד פשוט לאחריות, שאם תאבד האחת יתכפר בחברתה, ואפילו רבי מודה בו תמתכפר באחת מהן והשנייה תראה. תשימו לב, לא מתה אלא השנייה תראה ודמיה לא עולת קץ המזבח, ואחרי שהיא פה במום פודים אותו וקונים עם הכסף קורבן עולה לשם קץ המזבח, לשם נדבות ציבור בזמן שהמזבח לא פעיל. וכן לרבנן בעבודה בשעת הפרשה תתלהו תראה, שיטת הרבנן בשונה לרבי בעניין עבודה בשעת הפרשה השני תראה. והוא לא אמרינן דמשכתה בחוץ לשנייה דנפטר, ואף אגב דלכתחילה לא קרבה אי גופה עולה. לא, אנחנו אמרנו שתראה עד שהיא פה במום ועם הכסף קונים עולה, אז אותו, אותה בימה שנייה עצמה לא קרבה עולה, לא אמורה להיקרב להקריב אותו כעולה, אלא דמיהן, ולמרות כך חייב עליה בחוץ. אם הוא לא המתין עד שיפור במום, אלא שחט אותו ככה, את הבהמה, החטאת השנייה, במקרה שיפוי שניהם לחיות, הוא יהיה חייב עליה בחוץ. דאי אקרבה לדידה גופה, עולה בפנים, עולה, כי אם היה מקריב את השני בעזרה כעולה, מתקבלת היא. אז זה מה שלמדנו, או זה מה שהרווחנו מזה שהמשנה הביאה את למה הדבר דומה. כדי לדייק ששחיטת חטאת השנייה בחוץ ניתן לומר פטור בדומה, אם זה דומה למקרה של הכוסות. ומתי אומרים שזה דומה למקרה של הכוסות? אם מדובר במפריש חטאתו ויעבדה ויפריש אחר תחתיה. לא כן במקרה שהוא יפריש שתי חטאות מראש לשם האחריות, אז שחיטת השני בחוץ מחייב. ואז הגמרא השוותה את הדין הזה לדינו של רב הונא. מה היה דינו של רב הונא? אשם שניתק לראיה, וזה מה זה היה, היינו אמורים להמתין עד שיפור בו מום, ולא המתין, ושחטו סתם, אמרנו שזה נחשב קשר כעולה. ורשי מביא מה המקרה שאשם שניתק לראיה, כגון תמורת אשם, מי שהמיר את אשם על בהמת חולין, ואשם שמתו בעליו או נתקפו באחר. מה הדין של אשם במקרה כזה? אם זה היה מדובר בקורבן חטאת, החטאת נידון למוות, אבל באשם נשלח לראות עד שיפור במום. על זה אנחנו נמשיך בגמרא עם קושיה. איך אתה משווה את המקרה שהפריש שתי חטאות לחיות לדין אשם שניתק לראיה? מי דמי? הטעם, אשם זכר ועולה, קורבן עולה, זכר. אז אני יכול להבין, אשם שפסקו עליו לראות עד שיפור במום, ולא המתינו ושחטו סתם, אז הוא עובר מלראות מי אשם, שהוא הופרש כלחתכית, בהתחלה כאשם, זה קורבן זכר. עכשיו הוא שוחט אותו סתם, הוא קשה כעולה, עולה גם זכר. אין כאן שינוי מגדר של הבהמה. אבל המקרה שהוא הפריש שתי חטאות לחיות, מה רצית להגיד? שאחרי שהוא מתכפר בראשון, אז אנחנו מסתכלים על השני, שאם הוא שחט אותו בחוץ הוא חייב, כי זה היה יכול להיות עולה. זה לא היה יכול להיות עולה, כי חטאת נקבה היא. ואיך החטאת השנייה הזאת הופכת להיות עולה? איך אתה אומר שהשנייה עומדת להיות עולה? וזה מה שאמרת מקודם, אמרת שבהפריש שתי חטאות לחיות, אחד מהם כבר מההתחלה נחשב כעולה. איך זה? הוא הפריש שתי חטאות, שתיהן היו נקבות, איך אתה אומר שהשני נחשב כעולה? והגמרא עונה, אמר רב חייא מיוסטיניה, זה שם מקום, בשעיר נשיא, זה יכול להיות בחטאות אם מדובר בשעיר שמביא מלך. מלך שהוא חוטא בעבירה שמחייב בשוגג הבאת קורבן חטאת, הוא מביא שעיר, שעיר זכר. אז הוא הפריש שתי זכרים לשם החטאות שלו, השתמש באחד מהם, השני עתידו להיות עולה. כפי שאמרנו, השני תראה עד שיפור במום, וקונים עולה, אבל אם לא המתינו, אז הגמרא השפטה את המצב שלו כמו דינו של רב הונא, שהשם שניתת ראייה ושחד הסתם קשה לעולה. אז גם זה החטאת נשיא השני שאמור לראות, ואם הוא שחד הסתם הוא גם כן יחשב כעולה. ובכך זכינו לסיים את פרק 13 של מסכת זבחים, פרק השוחט ומלא, ובעזרת השם בפעם הבאה אנחנו נתחיל פרק 14, פרק פרת חטאת. עד כאן שיעורנו להיום.